אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 27 בנובמבר 2019 והיום בעולם. עניין ההרוגים בירידת האדמה באלבניה הגיע ל-25, משימות החילוץ נמשכות, התושבים נאלצים להתמודד עם מציאות חדשה.
כלומר, הייתי מציאות טקטה אפלמית, שהגיע מפעם מלאה קצתו, ואת פורים תו, זה כותרים.
לא נותר לנו דבר, כל מה שעבדנו למענו, כל מה שהיה לנו זה הבית שלנו. אני לא יודעת לאן ללכת מכאן, אומרת תושבת אחת. בתוך כך רעידת אדמה בדרגה 6 הבוקר לא רחוק מכרתים, אין נפגעים בנפש ואין נזק משמעותי. ראש האופוזיציה בבריטניה ג'רמי קורבין מתקשה להתנצל על האנטישמיות במפלגת הלייבור. 80% מהיהודים חושבים שאתה אנטישמי, אומר לו מגיש BBC.
80% of Jews think that you're anti-Semitic. That's quite a lot of British Jews. I mean, wouldn't you like to take this opportunity tonight to apologize to the British Jewish community for what's happened?
What I'll say is this. I am determined that our society will be safe for people of all faiths. I don't want anyone to be feeling insecure in our society. And our government will protect every community.
So no apology.
Against the abuse they receive on the streets, on the trains, or in any other
apology for how you
any other form of life.
And try one more time.
No, hang on a minute, Andrew. Can I explain what we're trying to do?
You have, and you've been given plenty of time to do it. I asked you if you wanted to apologize.
Andrew,
and you
don't.
אני לא רוצה שמישהו ירגיש לא בטוח ומשיב, או במילים אחרות, קורבין לא מתנצל. נשיא ארצות הברית נלחם בפשיעה המאורגנת, אתמול הודיע שיגדיר את קרטלי הסמים ארגוני טרור.
You're going to designate the Mexican cartels as terror groups?
I am going to be designating the cartels, absolutely.
All right, absolutely. That'll be a big story.
I've been working on that for the last 90 days.
אכריז עליהם ארגוני טרור, אני עובד על זה בשלושת החודשים האחרונים, במקסיקו מתלהבים פחות. ממאבק בפשיעה לחנינות. נשיא ארצות הברית טראמפ העניק חנינה לשני תרנגולי הודו כמיטב המסורת לרגל חג ההודיה.
Today I will issue a pardon to a pair of very handsome birds, Butter and his alternate Bread. Thankfully, Bread and Butter have been specially raised by the Jacksons to remain calm under any condition, which will be very important because they've already received subpoenas to appear in Adam Schiff's basement on Thursday.
אני מעניק חנינה לשתי ציפורים יפות, לחם וחמאה, מדובר בשתי ציפורים רגועות במיוחד, והן תזדקקנה לזה. ועדת החקירה של אדם שיף כבר שלחה להם זימון. וגם
You call yourself a free spirit, a wild thing, and you're terrified somebody's going to stick you in a cage. Well, baby, you're already in that cage. You build it yourself.
אני נמצא המודל העסקי שיציל את בתי הקולנוע ממלטאות שירותי הסטרימינג. רשת נטפליקס רוכשת את קולנוע פריס המיתולוגי בניו יורק, שם תקרין מסרטיה על המסך הגדול. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד, בביצוע הטכני שלומי יצחק, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים במלטה, סיפור שמלווה את המדינה הקטנטנה הזאת כבר חודשים ארוכים, רצח העיתונאית. שלושה בכירים בממשלת מלטה אישעו את עצמם לאחר שהמשטרה זימנה אותם לתשאול בפרשת הרצח של העיתונאית דפנה קרואנה גליציה לפני כשנתיים. מפגינים קוראים לראש הממשלה של מלטה להתפטר. דיווחה של כתבתנו רינה בסיסט.
צעקות וכללות. זה מה שקיבל אתמול ראש הממשלה של מלטה כשיצא מדיון בפרלמנט. המפגינים הכועסים צעקו לו מאפיה, והיו גם כאלה שזרקו עליו ביצים. גם שר המשפטים זכה לטיפול דומה. המפגינים צבעו על מכוניתו ומנעו ממנה לעזוב את המקום, שהם צועקים שוב מאפיה, מאפיה. לכל מי שהיה שם, היה ברור שלציבור המלטזי נמאס, ושהם לא מתכוונים לוותר. הדיון הפרלמנטרי שממנו יצא ראש הממשלה המלטזי ז'וזף מוסקט, עסק בהתפתחויות הפוליטיות האחרונות במדינה. שעות ספורות לפני הדיון, העוזר הצמוד של מוסקט התפטר, וגם שר התיירות הודיע שהוא עוזב את תפקידו. שר הכלכלה המלטזי הודיע מצידו שהוא משעה את עצמו. השלושה נחקרו לאחרונה בידי המשטרה, אף שהרשויות לא פירטו למה בדיוק הם זומנו לחקירה, אין ספק שמדובר בפרשת רציחתה של העיתונאית דפנה קרואנה גליציה באוקטובר 2017. עדיין לא ידוע עם מי מהשלושה חשוד בקשר ישיר לאירוע הקשה הזה, אבל הציבור המלטזי נחוש בדעתו לעצור את ההידרדרות. הם קוראים לראש הממשלה להתפטר גם הוא. דפנה קרואנה גליציה נהרגה סמוך לביתה באמצעות מטען נפץ שהוצמד למכוניתה. לאורך חודשי החקירה עצרה המשטרה שלושה חשודים אשר היו כנראה מעורבים ישירות ברצח. אבל מה שעניין את המלטזים יותר מכל הוא מי עמד מאחורי הרצח, מי הזמין אותו. קרואנה גליציה עבדה כעיתונאית חוקרת. בשנים האחרונות לפני מותה התמקדה בחקירה של פרשיות שחיתות, ובעיקר חקירה של פרשות שנגזרו ממסמכי פנמה. אותם מסמכים שהודלפו לתקשורת ב-2016 וחשפו ראיות לפעילות פיננסית מושחתת של פוליטיקאים וחברות ברחבי העולם. אלה השתמשו בבנקים בכמה מדינות שונות כמקלטי מס. העיתונאית המלטזית טענה כי השחיתות ופעילות המאפיה חדרו למעגלי השלטון במדינה. איש עסקים עשיר, יורגן פנשמו, נעצר ביום רביעי שעבר בידי משטרת מלטה על סיפור היכטה שלו. המשטרה חושדת שפנש התכוון לברוח מהמדינה בדרך הים. איש העסקים מהשיר הזה היה אחת מהדמויות שקרואנה גליציה חקרה. על פי מספר דיווחים, המשטרה הציעה לפנש ולעוד בכיר לשמש כעד מדינה בחקירה, אבל גם זה כאמור עדיין לא אושר רשמית. כאן רינה בסיסט.
הסרדינים, זהו שמה של תנועת מחאה חדשה שמורכבת מאזרחים צעירים ומבוגרים וכעת מאיימת לזעזע את הפוליטיקה האיטלקית. רובם נמנו עם הרוב השקט באיטליה וכעת החליטו להיאבק בגלוי בפוליטיקאים הוותיקים שגרמו לתוהו ובוהו במדינה. דיווחו של יוסי בר כתבנו ברומא.
תנועת מחאה חדשה שקמה לפני שבועיים באיטליה גורמת לרעידת אדמה בפוליטיקה האיטלקית. תנועת מחאה ספונטנית שקמה בבולוניה ומטרתה להיאבק בפופוליזם, בלאומנות, בשנאה ובהסתה. בראש התנועה עומדים ארבעה צעירים בני 30. הם קראו באמצעות האינטרנט לכל מי שמאס בפוליטיקאים לצאת למחאה נגדם ובמיוחד נגד הלגה של מתאו סלוויני. סלוויני שהגיע לבולוניה לעצרת בחירות מקומיות גילה במפתיע שסמוך לעצרת הבחירות שלו שבה השתתפו 6,000 תומכים מתנהלת הפגנה של 15,000 צעירים הדורשים את הסתלקותו מהפוליטיקה.
Cine di anni di finzione politica, diciamo da Berlusconi fino a Salvini, ha detto basta finzione, cioè bisogno di qualcos'altro.
אנחנו תנועה לא פוליטית, נאבקים בעשרות שנות פוליטיקה בדיונית מימי ברלוסקוני ועד סלוויני. מאסנו באווירת ההסתה והשנאה, אנו רוצים לעסוק בדברים בסיסיים שהמדינה זקוקה להם, אומר מתיה סנטורי, אחד ממנהיגי התנועה. סנטורי ועמיתיו קראו לתנועתם הסרדינים. הם לא העלו על דעתם שמאות אלפי איטלקים, צעירים ומבוגרים, חושבים כמותם. תנועת הסרדינים ובמילים אחרות הציבור השותק יצאו מהמים וחפשו את איטליה. עשרות אלפי סרדינים מפגינים בימים אלה בכל רחבי איטליה וזו רק ההתחלה. הם שרים את שיר הפרטיזנים בלה צ'או וגורמים לדאגה בקרב הפוליטיקאים המקצוענים ובמיוחד אצל סלוויני שמאיים לאכול אותם. כאן יוסי בר, רומא.
אנחנו עכשיו לארצות הברית, שם אווירת החגים הולכת ומשתלטת, דווקא לא בגלל חג המולד שממש צפוי להתרחש שם בעוד כחודש, אלא חג ההודיה. שלום ליגאל רביד, כתבנו בניו יורק.
שלום, שלום אירן, חג שמח.
חג שמח? שני חגים יש לומר, גם חג ההודיה וגם הבלק פריידרי, שהוא אולי חג גדול יותר אפילו.
שלא במקרה גם קשורים זה בזה, הם תמיד היו כך. אתה מודה לאלוהים, לבורא, לאל הטוב, על כל השפע, תודה על השפע, אוכל את הרניגולי ההודו, את השניים שאתה השמעת בהתחלה, ברד אנד באטר, הנשיא חנן כמיטב המסורת, ומיד אחרי זה פורץ במסע קליות.
והחגיגה היא גדולה, גם כמובן בבית הלבן. בוא נשמע אולי את הדברים שאומר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בטקס החנינה השנתי.
Thankfully, bread and butter have been specially raised by the Jacksons to remain calm under any condition, which will be very important because they've already received subpoenas to appear in Adam Schiff's basement on Thursday.
כן, העופות הלא צלויים כבר צפויים להגיע לסיבוב על הגריל של אדם שיף.
אגב, הם באמת, תראה, הסיפור האמיתי
שכמובן עומד בראש הוועדה שחוקרת את פרשיות השחיתות
של חבר הקונגרס אדם שיף, שנו נפשו יחד עם שאר חברי המפלגה הדמוקרטית של הנשיא טראמפ, אבל טראמפ לא מחמיץ הזדמנות, שוב החמיץ הזדמנות לשתוק, זה חג חגיגי, שוב כלי התקשורת יוצאים נגדו, מה אתה מפר את שמחת החג, מה אתה מכניס לענייני האימפיצ'מנט, לענייני הטנקסגיבינג והטורקי, אבל התרנגולים שנקראים במקרה ברד אנד באטר, לחם וחמאה, הם לא יגיעו לוועדת החקירה המיוחדת לעניין ההדחה של הנשיא טראמפ, כי אם לאוניברסיטת וירג'יניה, למחלקה הזיאולוגית, שם הם יחיו כמיטב המסורת, זוג תרנגולים שזוכים לחנינה הנשיאותית, ויחיו באושר ואושר עד יומם האחרון.
מסורת די ותיקה, נכון?
מסורת נהדרת, מסורת יפהפייה, מסורת שכל נשיא מביאים לו את התרנגולים לבישת הבית הלבן, הוא אומר כמה מילים, בדרך כלל שבאמת בדיחות על המצב, אף פעם שום נשיא לא השתמש בזה כדי לנגח יריבים פוליטיים, בוודאי לא בצורה כזאת. הוא גם ממשיך, זה טקסט ארוך מאוד, הוא לא חוסר שם ההזדמנות, הוא אומר, הוא גם תוקף את המדיה, את התקשורת, הפעם זה לא פייק ניוז, גם לא פייק טרקיז, הכל בסדר, הכל טוב, הכל כרגיל. זיכרון אישי מאוד מאוד מיוחד, זה היה הדבר האחרון שעשה הנשיא קנדי ב-20 בנובמבר 1963, רגע לפני שיצא למסע בדלף שממנו הוא לא חזר, מי שחקר ואוהב את המורשת של אותו נשיא.
אז הזכרנו את יום שישי השחור, אמריקה כבר נערכת לקניות והכיסים נפתחים.
הכיסים נפתחים, אבל לא במקומות הנכונים. אחת התופעות המעניינות והמרתקות של השוק הסיטונאי והכימונאי בעיקר בעולם כולו, גם אצלנו, צריך להגיד את האמת, זה ההיחלשות של מרכזי הקניות והרשתות הגדולות, בעיקר מייסיס שסובלת מירידה גדולה מאוד בהיקפי המחירות וצניחה כמובן בערכי המניות שלה בשנים האחרונות. הרעיון הכללי הוא זה שאנשים צורכים וצורכים וקונים, אבל הם עושים את זה אונליין. אנחנו רואים את זה היום עם החגיגות הסיניות, חג הרווקים, ואתה רואה את זה היום בבלק פריידי, שנמשך למעשה עד סייבר מנדי, אבל למעשה כל רשתות השיווק, כל גופי הצרכנות, כל הכימון, כל השוק באמריקה, ובראשו אמזון, הענקית הצרכנות, החוגגים למעשה מתחילת החודש כבר, בניסיון להקות זה את זה, אלו את אלו, הרשתות הגדולות סובלות, ג'ייסי, פני, וולמרט כמובן, מייסיס יוצאים בקמפיין אני חושב אולי חסר תקדים, מי שחי בארצות הברית, מי שמכיר את ארצות הברית במרוצת השנים, רואה את המאמצים להביא לשיווק, להחזיק את המערכת המטורפת הזאת שעולה הרבה כסף. איראן, אני מזכיר לך, החנות העיקרית הראשית של מייסיס בארצות הברית
בניו יורק,
בלב מנהטן, בברודווי פינת 34 על בלוק 70. זהו שטח הנדלן היקר ביותר בעולם. תחשוב כמה עולה להם להחזיק את הדבר הזה, את האופרציה הזאת עם כל האנשים, עם הירידה המסיבית במחירות שלהם. ולכן הם עושים כל מעמד. והנה טיפ לישראלים שנמצאים בניו יורק ורוצים להגיע. 10% הנחה אוטומטית לכל דרכון זר, לאזרחים זרים שלא יכולים לענות מהקלות המס. אתה יודע, הטקס ריטרן שאנחנו כן נהנים באירופה ולא יכולים לענות בארצות הברית, אז הנה קיבלת טיפ קטן, איראן.
טוב, אנחנו באופן כללי לא בהכרח מודדים את תרבות הצריכה, ואם כבר צריכה, אז שיעשו את זה פה בארץ. יש לא מעט עסקים, גם קטנים, שמחכים לידיים הקונות הישראליות. לסיום, אני רוצה לשאול אותך לגבי נושא נוסף שעלה ביממה האחרונה בארצות הברית, רעיון שהנשיא טראמפ מעניק לביל אוריילי בתוכנית הרדיו שלו, ושם הוא נשאל האם אתה מתכוון לנקוט צעד די דרמטי של הכרזה על קרטלי הסמים המקסיקנים כארגוני טרור, והוא משיב, כן, אני עובד על תוכנית כזאת בשלושת החודשים האחרונים, וזה יקרה בקרוב. מה מביא אותו בעצם לקבל את ההחלטה?
כן, תראה, מה שקורה זה כדי להילחם בקרטלי הסמים שבאמת פוגעים בכל חלקה טובה בתוך ארצות הברית של אמריקה, בכל העולם בעצם, אבל בעיקר בארצות הברית עם הגבול הפרוץ. הרי אני מזכיר לך את כל סיפור ההיבחרות של טראמפ לפני 3 שנים סביב ההבטחה שהוא יקים חומה שעליה, שוב אני מזכיר לך, הייתה צריכה לשלם מקסיקו, בינתיים מקסיקו לא משלמת, בינתיים אין חומה, ממשיכים הוויכוחים, אבל כדי בכל זאת להביא לאיזה שהן תוצאות שהוא יוכל להראות, כי הבטחת הבחירות המרכזית שלו, אנחנו קצת פחות משנה לפני הבחירות, היא לא משהו שהוא יכול לממש ולהראות כרגע. הוא בא ואומר, אני יכול להשתמש ב-Home Security Act שנחקק, חוק ההגנה, חוק הביטחון, שנחקק אחרי פיגועי התאומים ב-2002, שלפיו ארצות הברית יכולה לנקוט צעדים מסוימים שהם בניגוד לחוקה האמריקאית ולפי כל החוקים והכללים, וגם בלי לקבל את אישורו של הקונגרס, כדי הוראות שעה כדי להגן על ביטחון האומה. אבל מקסיקו, איראן, היא לא אפגניסטן, היא לא מדינות ערב, היא לא איזה מדינה נידחת בצפון קוריאה.
זהו, כי כשמגדירים ארגונים מסוימים ארגוני טרור, זה אומר שיש תרחיש שבו נראה פתאום מלטים מרחפים מעל הגבול המקסיקני ומפציצים.
בדיוק, אבל אז אתה מגדיר, ואז אתה מגדיר את מקסיקו כמדינת טרור, אבל מקסיקו, אתה יודע, למרות המתח בין ארצות הברית, ובעיקר בין ממשל טראמפ למקסיקו סיטי, היא לא מדינת טרור, היא מדינה ששייכת, היא מדינה ידידה של ארצות הברית, עם גבול ארוך מאוד, ששייכת יחד עם קנדה לארגון מדינות צפון אמריקה, נפטה, שארצות הברית ממשיכה ומקווה להמשיך לסחור איתה, שמקיימת איתה קשרי ידידות ותרבות במשך עשרות רבות, אפילו מאות בשנים, שרוצה לפתוח את הדף חדש ואולי אפילו להתגבר על סוגיית החומה. הגדרתה של מקסיקו, הגדרת ארגוני הטרור, ארגוני קרטלי הסמים כארגוני טרור, הופכת את מקסיקו למדינת טרור במשתמע, ופה הסכנה.
יגאל רביד, כתבנו בניו יורק, תודה.
איראן, תודה.
ושלום לחבר הכנסת לשעבר דוקטור בני טמקין.
שלום, שלום.
מרצה למדעי המדינה מאוניברסיטת מקסיקו היום. איך מתקבלת ההצהרה הזאת, או הרמיזה הזאת, או ההבטחה הזאת ערב השנה החדשה מוושינגטון להכריז על קרטלי הסמים שהם ללא ספק סוג של ארגוני טרור, ארגון טרור באופן רשמי?
בוא נעביר קודם כל שהוא הכריז שהוא מתכנן לעשות את זה והוא עוד לא עשה את זה, ואני לא רואה אותו עושה את זה כל כך מהר.
מדוע לא?
מכמה סיבות. קודם כל יש סיבה חשובה שהיא הקשר הכלכלי הדוק בין מקסיקו לארצות הברית. יש הסכם סחר שצריך להיחתם עוד מעט, שהוא גדול מאוד. היחסים הכלכליים בין מקסיקו לארצות הברית הם הדוקים מאוד. יש גם מעבר של מאות אלפי תושבים יום-יום מארצות הברית למקסיקו וממקסיקו לארצות הברית. היחסים הם מאוד קרובים, הם מאוד אדוקים, ומאוד קשה לעשות את זה. שנית, יש גם עניין פרקטי לחלוטין. המקור של גידול הקרטלים הוא לא רק במקסיקו, הוא גם בארצות הברית. אז זרם, הזרימה כמעט חופשית של נשק מארצות הברית למקסיקו, ואחר כך של כסף ממקסיקו לארצות הברית וקניית הנשק הזה שזורם מארצות הברית בלי שארצות הברית מסוגלת לעצור, ומצד שני הקנייה של סמים בארצות הברית שהיא מאפשרת הזרמה של כסף מאוד גדול למקסיקו.
או במילים אחרות, מה שאתה אומר זה שצריך פה שניים לטנגו. בא ואומר הנשיא טראמפ, בכל שנה מתים 100,000 אמריקנים כתוצאה מסמים שהוברחו ממקסיקו. צריך לעצור את זה, צריך לעשות משהו עם העניין הזה. ונכון לעכשיו לא נראה כאילו שממשלת מקסיקו מפגינה איזושהי נחישות לגמור את העניין הזה.
טוב, גם נראה שמצד ארצות הברית לא נעשה מאמץ רציני לעצור את זרם הנשק לארצות הברית ושל הכסף שקונה את הנשק הזה. בקיצור, מה שאמרתי לך קודם, אבל העניין הוא גם פוליטי. תראה, זה נראה מאוד קשה שברגע שהולכים לחתום הסכם שהוא כל כך חשוב לחברות האמריקאיות שמייצרות את ה... מכוניות ועוד הרבה דברים במקסיקו, להכריז את הארגונים האלה כטרוריסטים בלי ההסכמה של מקסיקו, שאגב עכשיו עושה שירות גדול לארצות הברית על ידי כך שהיא שומרת על המאגרים שזורמים ממרכז אמריקה, היא שומרת עליהם בתוך מקסיקו עד שארצות הברית מטפלת במקרים שלהם של בקשת מקלט.
או במילים אחרות אתה אומר שההיתכנות שדבר כזה באמת יקרה כרגע היא לא מאוד גבוהה, אבל נראה שהנשיא טראמפ אולי מחמם מנועים לקראת מערכת הבחירות הקרובות, וכולנו זוכרים את העוינות שלו כלפי מקסיקו כמנוף לנסות לעורר את המצביעים באזור מדינות הדרום. מה שכמובן מגביר את החשש למתיחות בין שתי המדינות בשנה הקרובה.
כן, אבל נזכור גם שהוא הכריס על זה שהוא הולך לבנות את החומה ואין חומה, הכריס המון דברים על מחסים למקסיקו ואין מחסים למקסיקו. אני לא רואה את הדבר הזה קורה, אני מקווה שאני לא טועה, אבל אני כמעט בטוח שאני לא טועה. יש מספיק כוחות עכשיו בארצות הברית, יש לו הרבה צרות אחרות בארצות הברית, כפי שידוע, והוא יכול להמשיך להכריז על הדבר הזה, להכריז את זה לא עולה כסף.
דוקטור בני טמקין, מרצה למדעי המדינה באוניברסיטת מקסיקו, תודה רבה על הדברים. האנטישמיות בלייבור לא נעלמת מסדר היום, חרף תגובת המפלגה כי הנושא מטופל וננקטו צעדים משמעתיים נגד כל מי שמתבטא באנטישמיות. מנהיג הלייבור, ג'רמי קורבין, מסרב להתנצל בפני הקהילה היהודית.
Wouldn't you like to take this opportunity tonight to apologize to the British Jewish community for what's happened?
What I'll say is this. I am determined that our society will be safe for people of all faiths. I don't want anyone to be feeling insecure in our society. And our government will protect every community.
So no apology.
Against the abuse they receive on the streets, on the trains, or in any other...
So no apology for how you handle this.
Any other form of life.
Try one more time.
No, hang on a minute, Andrew. Can I explain what we're trying to do?
כן, והנה ג'רמי קורבין מנסה להתחמק מהשאלה ולא משיב ולא מתנצל. שלום, עידו סואן, כתבנו בלונדון.
שלום, אירן. זה באמת נושא לא חדש. והוא תפס עכשיו עוד כותרת, מכיוון שגם הרב הראשי של בריטניה, אפרים הרוויז, פרסם ביום ראשון מאמר בטיים, בו הוא מאשים את קורבין, שבאמת אפשר לרעל הזה לחלחל מלמעלה לדבריו בתוך מפלגת הלייבור. הרוויז הוא מנהיגם הרוחני של 62 בתי כנסת אורתודוקסים, הוא אינו נוהג להתבטא באופן עקרוני בנושאים פוליטיים. הוא טוען שהחרדה של היהודים בבריטניה מוצדקת, ובאמת שנשמתה של האומה תלויה על הכף, והאופן בו הלייבור התמודד עם בעיית האנטישמיות אינו תואם את הערכים הבריטים של כבוד האדם באשר הוא. אגב, מירוויז מקבל גם חיזוק הן מראש מועצת הקהילה המועצה המוסלמית של בריטניה, וגם מראש הכנסייה האנגליקנית, הארכיבישוף של קנטרברי, שאגב, חודש, סליחה, לפני שבוע, גם פורסם דוח ביחס הכנסייה והאנטישמיות שרווחת שם, שניהם מגבים את הרב. מאידך, ציר יהודי של המפלגה, אלף דאבס, שהגיע לבריטניה בקינדר טרנספורט ב-39, הוא חבר בלייבור, אומר כי התגובה האיטית של הלייבור, על אף שבאמת הם היו איטיים להגיב, מאז ננקטו צעדים, הבעיה מטופלת ביתר סט. הוא אמר כי לא, אין צורך שהיהודים לא צריכים לחשוש מקורבין כראש הממשלה. בואו נשמע איך בוריס ג'ונסון הגיב לסוגיה היום בכנס של המפלגה השמרנית הסקוטית.
All I will say about that, I do think it is a very serious business when the chief rabbi speaks as he does. I've never known anything like it, and clearly it is
אני חושב שמדובר בנושא חמור, כשהרב הראשי מתבטא בנושא, לא נתקלתי במקרה כזה בעבר. כמובן זהו כישלון מנהיגותי של הלייבור, חוסר יכולתו של מנהיגם להוקיע את הווירוס הזה ממפלגתו.
ללא ספק צעד חריג של הרב הראשי, אבל הרב הראשי פה לא לבד, יש עוד מנהיגי דת שגם הם מתבטאים באותה רוח.
מגבים את... כן, זה נכון. קורבין באמת נשאל אתמול כמה וכמה פעמים באופן ישיר, הוא אכן לא ביקש את הסליחה המיוחלת, הוא הסתפק בתגובה כללית, וזה באמת מעורר תמיהה, כי מבחינה אלקטורלית זה בהחלט לא מוסיף למפלגת הלייבור בסקרים, הפערים רק הולכים וגדלים בינו ובין המפלגה השמרנית, ויש לנו עוד שבועיים בלבד לבחירות.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה אירן.
ושלום לפרופסור יוסי מקלברג.
שלום רב אירן.
מאוניברסיטת ריג'נס שבלונדון, עמית בכיר בצ'טם האוס. אז מה, ג'רמי קורבין מסתבך, או שאיך נאמר, הנתון הזה שבו הוא נתפס כאנטישמי, אם לא אנטישמי באמת, מגולם במידה רבה בסקרים שלא חוזים לו ניצחון?
זה בעיניי דבר אחד ברור, תבונה פוליטית לג'רמי קורבין אין. כי ברעיון במצב כל כך רגיש, ואחרי מה שהרב הראשי בבריטניה אמר, הדבר הפשוט ביותר שייך להגיד, טעינו, להקות על חטא, המפלגת הלייבור לא פעלה כמו שצריך, לא מהר מספיק ולא חזק מספיק, לעקור כל גילוי של אנטישמיות מתוך המפלגה. ובמקום זה הוא התפתל, ואנדרו ניל, שהוא באמת עיתונאי מאוד ותיק, הוא מראה מאוד ותיק, לא רק בנושא הזה, גם בנושאים אחרים שהוא עמיד על הפרק, וג'רמי קורבין פשוט אין לו תשובות, וגם בנושא של האנטישמיות. עכשיו, הדבר המצער ששתי המפלגות, במקום לפתור את הבעיות, את נושא הגזענות, אחת מפלגה שיש לה בעיית עם אנטי-מוסלמים, והשנייה עם אנטישמיות, יפתרו את הבעיות בתוך המפלגה שלהם, הן מעדיפות להשמיץ את המפלגה האחרת. וזה המצב העצוב של הפוליטיקה.
וזה באמת מעלה את השאלה, האם יש סיכוי שנראה פה התחזקות משמעותית של כוח שלישי, למשל המפלגה הליברל-דמוקרטית, שישבה עם השמרנים בקואליציה מצד אחד, מצד שני זו מפלגה שקורית באופן גלוי למשאל עם נוסף. האם ישנו תרחיש שבו נראה את אותה מפלגה, מפלגה קטנה יחסית היום, תופסת אולי מקום הרבה יותר משמעותי בפוליטיקה הבריטית?
מה שמקשה באמת על עלייה של גוף שלישי שיהיה מאוד חזק, זה שיטת הבחירות פה, בגלל שהיא לא יחסית, היא אזורית. ולכן גם אם מפלגה כמו הליברלים דמוקרטיים תצליח בבחירות מבחינת אחוזים, זה לא בהכרח יתבטא במושבים בפרלמנט.
זה נכון, אבל מצד שני, לבריטי הממוצע, תתקן אותי אם אני טועה, ברור היום שהסוגיות שבהן הוא מכריע הן פחות הפינוי ההשפעה או טיפול בבעיות האזוריות, אלא הרבה יותר נושא הברקסיט, ואני מניח שהשאלה אולי המרכזית שהוא רוצה לשאול כל מועמד להיות חבר פרלמנט מטעמו, זה האם אתה תומך או מתנגד לברקסיט?
אז בעוד של למשל מפלגת השמרנים בנושא הזו, ובוריס ג'ונסון הוא בהיר במה שהוא אומר, הוא אומר אני רוצה לעזוב אפילו בלי הסכם, זה הדרך קדימה. שוב, מפלגת הלייבור וג'רמי קורבן יותר הוא אומר שהוא ניטרלי בנושא הזה, איך ראש ממשלה עתידי יכול לומר שעל הנושא שהוא הכי חשוב שבריטניה צריכה לקבל מאז 1945 הוא ניטרלי. וזה באמת, לשיטתך, איראן, צריך לחזק את מפלגת את הליברלים דמוקרטיים, אלו שבאמת תומכים בלהישאר באירופה, אבל זה לא מתבטא בהכרח במשלי דעת הקהל, כי לליברלים דמוקרטיים, בגלל המצב האגום שלהם אחרי שתי הבחירות האחרונות, צריכים לחסות כל כך הרבה דרך בשביל להגיע חזרה לעמדה שלטונית, שקשה להעריך שהם יעשו את זה במערכת בחירות אחת.
קצת אולי על התחושה של הקהילה היהודית שם בבריטניה, האם באמת יש תחושה עמוקה שג'רמי קורבין הוא אנטישמי?
אני חושב שכן. אני חושב שהתחושה באמת שזה באמת מושרש בקרב חלק, לא באמת, לא בכל מפלגת הלייבור, אבל בחלק ממפלגת הלייבור, השמאל המאוד ישן וקיצוני, שרואה את הקשר בין ציונות, ישראל, קולוניאליזם, כסף הון יהודי, הם מערבבים את הכל בקלחת אחת ומקשרים את הכל, וזה גורם לחשש גדול מאוד בקרב הקהילה היהודית. אני חושב שלא צריך מצד אחד להגזים בחשש ממפלגת העבודה, בייחוד כי לא נראה שקורבין יהיה ראש הממשלה הבא, שזה גורם לבעיות אחרות, אבל מצד שני לא צריך להמית ערך בזה, זה גם מראה שאנטישמית בחלק מהקהילה פה, בחלק מהאוכלוסייה פה היא מאוד שורשית.
פרופסור יוסי מקלברג מאוניברסיטת ריג'נס שבלונדון, עמית בכיר בצ'טם האוס, תודה רבה על הדברים.
תודה לך אירן, יום טוב.
השעה הבינלאומית, אנחנו למחאה נגד הממשלה בלבנון, שם עשרות נפצעו ביממה האחרונה בעימותים בין מפגינים לבין פעילי מפלגות, גם של חיזבאללה בכמה מוקדים במדינה. בד בבד, ראש ממשלת המעבר סעד אל חרירי הודיע ביממה האחרונה שהוא איננו מעוניין להרכיב את הממשלה החדשה. שלום לרועי קייס, כתבנו לענייני ערבים.
צהריים טובים, אירן.
אז ראש ממשלה שממשיך לכהן, אבל עם מעט מאוד תשוקה לתפקיד הזה כרגע.
כן, לחלוטין, אנחנו גם תכף נגיע לדבר על אל חרירי, אבל קודם כל באמת נתחיל במה שמתרחש ברחובות. המחאה הזאת כבר נמשכת למעלה מ-40 ימים, ובימים האחרונים נראה שיש מי שמאבד שם את הסבלנות ברחובות. חובות. אנחנו רואים יותר עימותים בין מפגינים לבין פעילים של מפלגות כאלה ואחרות, וגם של ארגון הטרור חיזבאללה. רק הלילה דווח על 40 פצועים כתוצאה מעימותים בסגנון הזה במספר מוקדים. אחד המוקדים המעניינים היה אתמול, היה אחר הצהריים בבעלבק, בקעת הלבנון, מזרח המדינה, האזור שנחשב למעוז של חיזבאללה, שם תומכם והתעמתו עם מפגינים והצבא ניסה להפריד. כך זה נשמע בשידורים של אחד הערוצים הלבנונים.
الاعتداء على المتظاهرين في ساحه خليل مطران وتكسير
كان اذ كخ متارين زوت بعروت الجديد هتكفه של תומכי חיזבאללה ותנועת עמל על המפגינים באחת הכיכרות שם בבעלבק. מעבר לכך, אתמול נרשמו גם עימותים בין תומכיו של נשיא לבנון מישל און למתנגדים בצירים שמובילים להרמון הנשיאות בעבדה בבירות. בהמשך בלילה בעיר טריפולי בצפון המדינה, העיר השנייה בגודלה שמזוהה עם הסונים, תקפו מפגינים את משרדי הזרם הלאומי החופשי הנוצרי שמזוהה עם נשיא לבנון האון, ובראשו של הזרם הזה עומד שר החוץ הלבנוני ג'בראן בסיל, שהוא גיסו של האון. ואם זה לא מספיק, אז אתמול בפרבר הדרומי של בירול באזור עין רמאנה נרשמו עימותים בין תומכים של חיזבאללה ותנועת עמל השיעית לבין תומכים של מפלגת הכוחות הלבנוניים הנוצרית. נגיד שמדובר באזור רגיש מאוד, כיוון שבו לפי הנרטיב הלבנוני החלה ב-1975 מלחמת האזרחים השנייה. בוא נשמע את אחד השכנים, אחד התושבים באזור הזה שהיה עד לעימותים, מדבר דווקא על הדו-קיום שם.
بس بدي لكم شيء انه نحن هيدي المنطقه طول عمرنا فيها تعايش مشترك ومن بعد الحرب الاهليه
كان ذكر خط تشوبين بين رمان بازور هذا יש دوك يوم كل الحايم שלנו اخي ملهمت الازرخيم حايم بو احد لياد الثاني مسلمين ونصرين كل ما شكرى برحوب وخل مشموعه بالتلفزيون في ما شنيتان كل السيפור خل ماشي هو سيرتون يشان شتيدت انشاء الكوخات اللبنانيين امتا مفلغه نصريت مكللين ات نصر الله واز اتيت ات كل الاروخات الصبا اشتلت على العنيين لفي شاء بكل المجني وان صفق شاء המתיחות הזאת גוברת, ובד בבד, כמו שציינת, הפלונטר הפוליטי נמשך, ראש ממשלת לבנון היוצא, סעד אל-חרירי, הכריז אתמול שלא יסכים להתמנות שוב לראש ממשלה. הוא קרא לנשיא לבנון אאון להזדרז בהקמת הממשלה, והמליץ שהממשלה המדוברת תהיה ממשלת מומחים, טכנוקרטים, נטולת פוליטיקאים. לא ניכנס כרגע לבורסת השמות והספקולציות, אך גם אם גלגלי הרכבת הממשלה בלבנון ינו בימים הקרובים ויתמנה ראש ממשלה, המחאה כנראה כאן כדי להישאר, לפחות כרגע.
ממשלת טכנוקרטים, נשמע כמו פתרון שאולי אפשר לבחון אותו גם במקומות אחרים.
אולי.
רועי קייס, כתבנו לעניין ערבים, תודה.
תודה.
אנחנו מכאן לעוד כמה כותרות מהעיתונות הערבית. שלום לקשבנו עמרי חיים.
שלום ערן.
היום העולמי למאבק באלימות נגד נשים, הפעם בסעודיה, מדינה שלא ידועה דווקא בזכויות נשים.
נכון, וכמו שאמרת, כמו בשאר העולם, גם בסעודיה ציינו את השבוע את היום העולמי למאבק באלימות כלפי נשים. במסגרת אותו יום הכריזו כמה מהעיתונים במדינה שהוחלט להפסיק לחייב חלק מהנשים בממלכה להיכנס למוסד ממשלתי הנקרא בית השגחה. מהו אותו בית השגחה? הגרסה הרשמית היא שמדובר במוסד בממלכה המאכלס נשים בגילים שונים, נשים חריגות כלשונם, או נשים שהועברו אל אותו מוסד בהחלטת משפחותיהן או בהחלטת בית משפט במטרה לשקם אותן לכאורה. לפי הגרסאות הרשמיות, חלק מהנשים שנמצאות שם הן נשים שחוו אלימות והן מקבלות במקום סיוע לימודי, נפשי ולומדות כישורי חיים, אבל יש גם מי שטוען שהאמת סביב אותו בית השגחה שונה לחלוטין, וכי הנשים שמגיעות למקום נחשפות גם שם באופן יומי לאלימות, השפלה ואפילו לעינויים. אז אחרי שאותם עיתונים דיווחו שנשים כבר לא יחויבו להיכנס לבית ההשגחה, ובמקום זה יתאפשרו חלופות שיקום שונות, הרשתות החברתיות נתמלאו בהבעות שמחה וברכה וקראו לסגור את המקום לצמיתות. עשרות אלפי משתמשי רשת ראו בדיווחים על השינוי המדובר הצלחה של קמפיין חברתי הנקרא קמפיין הסרט הלבן. מדובר בתנועה עולמית שהוקמה בקנדה בשנות ה-90, שמטרתה לשים קץ לאלימות כלפי נשים. חשוב להגיד שהדיווח שלפיו יפסיקו לחייב נשים להיכנס לאותו מוסד הוא עדיין לא רשמי, קל וחומר ההחלטה הנוגעת לסגירתו של המוסד, אבל הידיעה הזאת לא מנעה ממשתמשי הרשת להביע שמחה על הכיוון שבו סעודיה צועדת, כיוון חופשי ושוויוני יותר לתחושתם. כמובן, אי אפשר שלא לייחס את התהליכים האלה ליורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן, שמוביל תנועת שינוי אדירה במדינה בשנים האחרונות.
מכאן למלחמת האזרחים בתימן, ולאחת הדמויות היותר מעניינות בקרבות, אבי המסכנים.
נכון, השבוע הלך לעולמו בתימן, אותו אדם שקיבל את הכינוי אבי המסכנים, שמו האמיתי הוא סלם אל-מלג, והוא קיבל את הכינוי מכיוון שנהג לספק בחינם יום-יום אוכל ומצרכים לעניים ולפליטים באזור שבו הוא חי במערב תימן. כידוע, משנת 2015 מתחוללת מלחמה בתימן, מה שהביא לכך שמיליונים במדינה, לפי כמה מערכות, למעלה ממחצית האוכלוסייה, סובלים מרעב. אז כמו שאמרנו, השבוע הלך לעולמו אחד מהאנשים שניסה לסייע כפי יכולתו לכל אותם רעבים. בואו נשמע דברים של אחד מהאנשים שספדו לו.
ان هذا الجمع اليوم لم نشهد في حياتنا على اكبر رجل في البلاد.
כן, אז אותו אדם אומר, כינוס מן הסוג הזה לא נראה עוד בחיינו, גם אם יהיה מדובר בהלוויה של האדם החשוב ביותר בתימן, ובאמת נכחו בהלווייתו אלפי אנשים, כמובן, היו בהם מי שנהנו ממעשה החסד שלו, כרגע כבר יש מי שהחליף אותו, אדם שהוא מינה למחליף טרם מותו. אנחנו אמנם לא שומעים באופן שוטף על המתרחש בתימן, אבל המצב שם קשה מאוד, אנשים רבים שם סובלים מרעב, ורבים מהם גם חסרי בית. אנחנו יודעים שקיימים מאמצים להביא להסדר כלשהו במדינה, למרבה הצער עד כה אותם מאמצים לא צלחו, וכמובן, האזרחים הפשוטים הם הסובלים העיקריים מהמצב הזה.
עמרי חיים, קשבנו. תודה.
תודה רבה.
מכאן לוועידה הכלכלית של אונסקו, הוועידה הכללית של אונסקו, ארגון האום לחינוך, תרבות ומדע שמתכנסת בפריז, והיא החליטה פה אחד על הקמתו של מנגנון עולמי ראשון מסוגו לקביעת כללי האתיקה בעולם הבינה המלאכותית, לנוכח הסכנות הקיומיות לשלום הציבור ולחירותו שתמונות בצד היתרונות הגדולים, בפעילותן של חברות הענק והמדינות בתחום הזה. כתבנו גדעון קוץ השתתף בכינוס העולמי.
193 חברות אונסקו סבורות כי הארגון שלהם מתאים להקמתו של הגוף הבינלאומי הראשון שיעסוק בקביעתן של נורמות לאתיקה של הבינה המלאכותית. בנאומיהם של נציגי המדינות השונות עלו סכנות רבות שמצריכות לדעתם פסיקה אתית, כמו אלגוריתמים מפלים. אך השדה כולו פרוץ וזרוע בסכנות הקוראות מזמן למעורבות כלשהי, וייתכן שהתייעצות עם ועדת המומחים העולמית בתחום היא כבר מאוחרת מדי. פרופסור שושנה זובוף, המטריה הגדולה בשער נגד ענקיות האינטרנט שהנהיגו את מה שהיא מכנה קפיטליזם המעקב, באה לפורום היוקרתי של כתב העת פורצ'ן בפריז כדי להסביר על כך שהאזרחים כצרכנים אינם עוד היעד של הטכניקות של איסוף הביג דייטה, אלא שהאוספים רבי העוצמה מנסים לשנות ולתכנת את האנשים ותכונותיהם בעזרת המידע שבידיהם. המוטיבציה יכולה להיות עסקית כמו בעולם המערבי, אך גם פוליטית במשטרים לא חופשיים כמו בסין. אז מי עוד מאמין באתיקה כתשובה אפשרית? בפסגה הבינלאומית השנייה לבינה מלאכותית שכינסה אוניברסיטת הריביירה הצרפתית בסופיה אנטיפוליס, עמק הסיליקון הצרפתי, לרגל הקמת קמפוס ה-3AI בהשתתפות אקדמיים ומומחי החברות המובילות בתחום, נדונה בהרחבה היוזמה לקביעת כללים אתיים, והעוסקים בתחום נקראו להצטרף לאמנת מונטריול שיזמה פרופסור ליז לנגלואה מאוניברסיטת לבל הקנדית, מה שעשו חברות גדולות לא מעטות, בעיקר אירופיות. האם זה לא מאוחר?
C'est jamais trop tard. C'est déjà un pas dans la bonne direction à mon avis parce que si on regarde
אף פעם לא מאוחר, האמנה היא תוצאה של דיון אזרחי שצריך להרחיב אותו ולעורר יותר מודעות. והאם האמנה תספיק? האם את מאמינה ברצונן הטוב של החברות? האמנה היא צעד ראשון כדי לקבוע את העקרונות שיחולו על כלל ההתפתחות הטכנולוגית. המנגנון יבוא אחר כך. ראינו שהמדינות הופתעו ואינן מוכנות. אני חושב שהאתיקה מעולם לא פתרה שום דבר, אומר מטעם מאוניברסיטה החופשית של בריסל פרופסור גרגורי
לפקוביץ'. הפתרון
עשוי להימצא בטכניקות שמטילות את כללי ההתנהגות על החברות ועובדיהן. רק שילוב של המשפט וההתפתחות הטכנולוגית יכול לשפר את המצב. אם לא תהיה מודעות פוליטית של האזרחים ואם לא תהיה ענישה, אנחנו ניכנס עם הראש בקיר. ודוגמה מאלפת לחוסר הנוחות של המגזר העסקי מול דרישות החברה האזרחית, מצאתי אצל חוקרת בכירה של חברת יולט פקארד, שסרבה ממש בפחד להביע את דעתה בנושא, מעבר להצגת מוצרי הבינה המלאכותית של חברתה. הקפיטליזם הגדול ממשיך לעקוב ואינו פקוחה. כאן גדעון קוץ, סופיה אנטיפוליס.
כן, גם אנחנו חוגגים כאן את חג הסיגד עם משה מורד. שלום משה.
שלום, שלום.
איש המוסיקה העולמית שלנו, והעדה הזאת מביאה לנו צלילים ממקומות שאולי רובנו מכירים פחות. צלילים מרגשים ומעניינים.
צלילים מרגשים ומעניינים, סולמות מאוד מיוחדים שקשורים גם לאפריקה וקשורים למסורת העתיקה ביותר שיש של יהדות גם, אפשר לומר. מה שאנחנו שומעים עכשיו זה בשפת הגז, השפה העתיקה של יהודי אתיופיה, כיום שפת קודש, שפת התפילות.
זה לא אמהרית.
לא, זה לא אמהרית, זה הרבה לפני אמהרית, שפה שקשורה לעברית עתיקה ולארמית. המילה סיגד היא בשפת הגז, פירושה סגידה, הנה הקשר לעברית, ופירוש אחד הזה הוא חידוש הברית בין האל לעמו. זה מסורת עתיקת יומין שנעשית תמיד על ראש הר גבוה בארץ ובירושלים, כמובן מתקיים ממש היום, כאילו בעצם סמל למעמד מתן תורה, חידוש הברית הזה. והקטע שאנחנו שומעים, תכף אני מקווה שנספיק לשמוע טיפה יותר ממנו, קטע עתיק מאוד, יפהפה, מושר, ממש היום, היום בבוקר, בחג הסיגד, מסורת עתיקת שנים, והוא מתוך אוסף שהוציא מכון לחקר מוזיקה יהודית של האוניברסיטה העברית, בראשות פרופסור אדווין סרוסי, אוסף שנעשה על ידי חוקרים ישראלים וצרפתים, ממש כשהקהילה הזאת הגיעה לארץ, אספו קייסים, אנשי, אתה יודע, האוטוריטות, הרבנים, אפשר לקרוא את זה, הוא משלה אפילו אדווין, לאדמו"רים אצל החסידים של הקהילה, ובואו נשמע עוד קצת את הליטורגיה עצמה, את המוזיקה, נקרא לזה כך. יש פה, כמו שאנחנו שומעים, שירת מענה, כלומר, הקייס קורא קריאה ואז הקהילה עונה לו, יש אפילו קצב,
כן.
ומוזיקה שמזכירה לנו מוזיקה של אפריקה, ומוזיקה אתיופית, נגיד, עם קשרים לנצרות האתיופית.
כן, לא, לא, לא במקרה, מוזיקה של אפריקה, אבל שלנו לגמרי. משה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו. תודה.
תודה
רם. ועוד מוסיקה עולמית ברדיו מונדו הערב בחן תרבות בשבע בערב. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי אחרונה בשבוע. בצוות העורך זאב שניידר, מפיקות סמדרת לובד ואורית שולצה, הטכנאים שלומי יצחק ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר גם באמצעות חשבון הטלגרם שלנו. חפשו אותנו תחת כאן עולמי צ'אט באנגלית בטלגרם. אנחנו שם, שמחים ורוצים להיות איתכם בקשר. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.